סימן טוב סמך ווב סעיבוב. הסעיף שלנו עוסק בקמח שנופלים עליו טיפות מים. נלמד בעזרת השם שאם הטיפות נופלות ברציפות, הקמח אינו מחמיץ. נקרא את דברי השולחן ערוך. קמח שנפל עליו דלף, אפילו כל היום, כל היום מטפטף ונופל עליו טיפות של מים, אינו בא לידי חימוץ. המשנה ברורה מסביר שמכיוון שהטיפות נופלות עליו בכוח, זו אחר זו, הן גורמות לכך שהקמח לא יחמיץ. והוא שהדלף תורד בלי הפסק, שלא יהיה הפסקה בין הטיפות שנופלות על הקמח. אם יש הפסקה בין הטיפות שנופלות על הקמח, אומר המשנה ברורה, השהיות מצטרפות. פירוש נוסף מביא המשנה ברורה, שמתי הטיפות שנופלות על הקמח אינה מחמיצות? רק כאשר הן נופלות ברציפות זו אחר זו. אבל לא כאשר יש הפסק ביניהם. נקרא דברי המשנה ברורה. אינו בא, קמח שנפל עליו דלף אפילו כל היום, אינו בא לידי חימוץ. שטרדת הדלף מונע מלהחמיץ את הקמח. את הקמח השרוי במי הדלף, ואפילו אם מתפשט על החוט יותר ממקום שהדלף מכה שם. מכל מקום, על ידי תירוד הדלף שמכה בכוח, הוא מבליע טיפה אחר טיפה, אינו מניח להחמיץ כל סביביו. הקמח אינו מחמיץ לא רק באותו מקום שעליו נופלים הטיפות של המים, גם בשאר הצדדים. גם אם הלחות חודרת לשאר הקמח, הדין הוא שאותו קמח שמתרטב מחמת טיפות מים שנופלות עליו ללא הפסקה, אינו מחמיץ לא רק באותו מקום שהטיפות נופלות, אלא גם בשאר חלקי הקמח. אבל רק אם הטיפות מים נופלות ללא הפסקה. מסביר המשנה ברורה עוד סולו אמר, שהטיפות יורדות רצופות זו אחר זו כל היום, די לבוכי, הצטרפו השהיות שבין הטיפות. לשיעור מיל. ויש מאחרונים שמפרשים אתם דקשינם יורדות רצופות, אין בכוחם למנוע החימוץ. אם הם לא יורדות ברציפות, אין בכוחם למנוע את החימוץ. רק כאשר הם יורדות ברציפות, יש בכוח הטיפות למנוע מהקמח מלהחמיץ. אומר השולחן ערוך, ויאפנו מיד לכשיפסק. לאחר שהטיפות מפסיקים לרדת על הקמח, מיד יופה שלא ישעה. בדיעבד אומר המשנה ברורה, אם זה שעה עד שיעור מי ללא התעסקות, זה לא נאסר. ואם הוא מסופק אם הדלף תורד עם לב אסור, הוא לא יודע האם הטיפות נופלות בזו אחר זו בהפסק, או שיש הפסק בין הטיפות שנופלות על הקמח. אומר המשנה ברורה, ספק ידו יראיסה לחומרי, והדין הוא שהקמח הזה אסור. בכל מקרה מביא המשנה ברורה בשם הפרימגודים, שקמח שנופלים עליו טיפות מים צריך להחמיר. צריך להחמיר בו, ולמה? כי אנחנו לא בקיאים לדעת האם באמת הטיפות נפלו טיפה אחרי טיפה ברציפות. מכיוון שכך צריך להחמיר באותו קמח שנופלים עליו טיפות של מים. נקרא דברי המשנה ברורה בסעיף קטן למד ג' אין לה פרימגודים שדעתו להחמיר בכל אופן בקמח הלך, כי אין אנו בקים לידע איזה מקרי טיף טיף עין שום. נמשיך לסימן הבא, תוף סמך זין, סעיף א', דגן שנטבע בנער או שנפל עליו מים. כשם שאסור לאוכלו, כך אסור לקיימו. דגן שטבע בנער, או סתם דגן שנפלו עליו מים, הוא לך. הדין הוא שאסור לא רק לאכול אותו, אלא גם לקיים אותו. גם להשעות אותו בפסח אסור, מחשש שמה הוא יתחמץ. אז לכן, אסור לא רק באכילה, הוא אסור גם בקיום. נו, מה יעשה אדם שנשאר לו כמות מרובה של דגן שנרטב במים? מה הוא יעשה איתו? אומר השולחן ערוך שימכור אותו ליהודי, אבל הוא צריך להודיע ליהודי. שהדגן הזה הוא דגן בעייתי, הוא דגן שבאו עליו מים, כדי שהיהודי ידע להיזהר באותו דגן ולאכול אותו כבר לפני פסח. שלא יסמוך, אומר המשנה ברורה, על משהו מכריז באופן כללי, שהדגן הזה הוא דגן שבאו עליו מים, אלא הוא צריך להודיע לאותו יהודי שהוא מוכר לו את הדגן, שידע שהדגן הזה הוא דגן בעייתי שבאו עליו מים, שידע להיזהר בו. אם הוא מוכר את הדגן לגוי, אומר השולחן ערוך, שלא ימכור לגוי כמות מרובה, כי אז יש חשש שם הגוי ימכור את זה ליהודי, אלא ימכור לכמה גויים כמות מועטת לכל אחת, באופן שאפשר לתלות שהם יאכלו את הדגן עד פסח, והם לא ימכרו את זה ליהודי. גם אם הם מוכרים את זה ליהודי, אולי יש לתלות שהיהודי יחלה ויאכל את אותו דגן עד פסח. אם זה בשעה חמישית בערב פסח אז אסור, כי אז הזמן מצומצם ואין מספיק שעות לאכול את אותו דגן. וזה מה שהשולחן ערוך אומר, מוכרו לישראל ומודיעו כדי שיוכלנו היהודי קודם פסח, שידע שהדגן הזה הוא בעייתי. אומר המשנה ברורה שלא יסמוך על הכרזה סתמית, אלא יודיע במפורש באופן אישי לקונה הישראל שהדגן הזה צריך לאכול אותו לפני פסח. ואם מכרו לגוי קודם הפסח, מוכר מעט מעט לכל אחד ואחד, לא ימכור לגוי אחד כמות מרובה. ולמה? שמה הגוי ימכור את זה ליהודי, הוא יכשיל אותו. כדי שיחלה קודם פסח, שמה יחזור עינו יהודי וימכרנו לישראל. המשנה ברורה מביא כאן, מכל מקום, מקום הפסד מרובה, הסכימו כמה אחרונים, דה כל זה בסתם נוכרים, אבל נוכרי שיודע בו שלא ייגע בו, רק ישמרנו עד אחר הפסח ויחזירנו לו, יכול ישראל למכור לו הרבה תבוע חמוצה. לכזה יהודי שהוא יודע, לכזה גוי שהוא יודע, שהוא ישמור לו את החמץ עד לאחר הפסח. עוד אומר המשנה בסעיף קטן ד', ובשאר איסורים שאין ניכר איסורה, מסור למכור לנוכרי אפילו מעט מעט, רק אוכל דיקה כמה ספייקויס. יש ספק, אולי הוא יחלה, גם יש ספק, אולי זה החמיץ כנראה. עוד מביא המשנה ברורה בסעיף קטן א', נידון מה הדין באופן כזה שניכר בדגן שהוא יחמיץ. שאולי אז, כאשר ניכר בדגן שבאו עליו מים, אולי אז מותר למכור אפילו כמות מרובה לגוי, כי אין חשש שמא הגוי ימכור את זה ליהודי. כי אם הוא ימכור את זה ליהודי, היהודי יראה שמדובר בדגן שבאו עליו מים. אבל מביא המשנה ברורה, יש פוסקים שלא סומכים על כך. למה? כי חושבים שמא הגוי יטחן את החיטים, ואז לא יהיה ניכר בהם שבאו עליהם מים, ואז הוא ימכור את זה ליהודי, והיהודי ייכשל בזה. אבל אומר המשנה ברורה שלדידן, שאנחנו נוהגים להחמיר לא לקנות קמח מגוי, אז אם כן, אין בזה בעיה, כי קמח מגוי לא קונים. בחיטים עצמם ניכר שבאו עליהם מים, אז מותר למכור את זה לגוי, כי אין חשש שמו יחשיד בכך את היהודי. ובמוקו עם הדחק מסיים המשנה ברורה, יש להקל. יש להקל לדידן שאנחנו לא קונים קמח מהשוק, באופן שניכר בדגן שבאו עליו מים, למכור לגוי אפילו כמות מרובה.